שלום, שבת, שלום ומבורך לכם ולכל עם ישראל, לכל המאזינים היקרים.
בברכת ברוך רופא חולים והסירותי המחלה מקרבך.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה על האיחולים ועל הברכות לכולם.
תודה רבה. שבת הקרובה, פרה אדומה, שהיא מציינת ומסמנת את טהרת עם ישראל, וגם בימים הללו, עד יום שלישי לפחות, השיא של התקופה המסוגלת במרכאות כפולות הוא מכופלות למחלוקת ושנאת חינם. נבקש את הצעת הרב איך לעבור את הימים האלו באופן המיטבי.
קודם כל צריך לזכור שאנחנו נכנסים לשבעת ימי המילואים, והם מוזכרים מאוד מעניין שזה ברוב השנים יוצא בקריאת הפרשה. אנחנו נקרא בפרשת ויקהל ובסוף פקודי איך משה רבנו מקים את המשכן, איך ישראל תרמו, מה תרמו. ויקהל מדברת על כלי המשכן, פקודה יותר מתרכזת בעניין בגדי הכהן, ואחרי זה את כל כאשר ציווה השם את משה, כאשר זה חוזר על עצמו עשרות פעמים. ובמדרש מובן שעל כל, גם הגמרא כך אומרת, שעל כל פריט ופריט וכל חפץ וחפץ שעשו ישראל, והרוח הקודש הייתה מכריזה ואומרת כאשר ציווה השם את משה, שזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רצה, כי לא שינו, עשו הכל כמו שצריך. ואז עבדו את אותם שבעה ימים משה רבנו שימש בכהונה. ואחרי זה באה הפרשה, והיא ביום השמיני, קרא משה לאהרון ובנם וזקני ישראל. ביום השמיני זה א' בניסן. אבל היא כף ג' באדר, שזה כף ג' כף ד', כף ה' כף ו', כף ז', כף ח' וכף ט', בחודש אדר, אלה היו שבעת ימי המילואים. וזה למעשה השנה נופל בדיוק מהלילה הזאת, ליל שבת קודש. מחר בבוקר הקימו את המשכן, משה רבנו שימש, במשך כל הימים האלה, כולל יום השישי. אחר כך, בשבת הבאה, עלינו לטובה, זה שבת ראש חודש ניסן, אז שימש אהרון הכהן, והגמרא אומרת, 10 עטרות נטל אותו היום. אז אנחנו נמצאים בשבוע מיוחד במינו. יש מקהילות אשכנז שנהגו לא לומר פה תחנון, או לציין בהם איזה עניין גדול. האמת שלפי ההלכה כן אנחנו אומרים תחנון. אבל בכל זאת צריך לדעת שזה ימים קדושים וטהורים. מה גם שאנחנו נכנסים השבת לפרשת פרה. פרשת פרה זו פרשה יקרה מאוד, נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, אבל היא מסמלת את טהרת עם ישראל, והיא שבת שלפני שבת החודש, שבת שלפני ראש חודש ניסן. אז פרשת פרה יש לה מעלה גדולה, אבל במה הקדושה שלנו ידוע? קדושת עם ישראל זה בפה. למה? כי כך מובן במדרש ובזוהר, שאנחנו יש לנו בראש שבע חלונות שבהן נכנסת קדושה. האדם היהודי צריך לדעת שהאיברים שלו והכלים שלו הם משמשים כלי קודש. יש לנו את שני העיניים ושני האוזניים, ואחר כך שני נקבי החותם, שזה שלושת קני המנורה, מימין ומשמאל, והם זוגיים, אחד ימין, ימיני, אחד שמאלי. ובמרכז יש את הקנה האמצעי של המנורה, שזה למעשה הפה. והפה צריך לדעת מה אני מכניס לאכול שם, מאכלים כשרים וטהורים, וגם איזה מילים אני מוציא מפי. אז קדושת הפה היא מאוד מאוד חשובה. וכאן אני מגיע לנקודה ששאלתם. אנחנו נמצאים בשבוע מאוד מאוד קשה ואפילו קריטי, גם מבחינת היהדות, מבחינת התוצאות שתהיינה לעם ישראל, שתהיינה תוצאות רק טובות. אנחנו אמנם מצפים תמיד למלך המשיח שהוא יבוא וישב על כיסאו בירושלים עיר הקודש, זו התכלית, אבל מה לעשות שבינתיים המשיח עדיין לא הגיע? אז צריך להתפלל שעם ישראל ילך בדרך הנכונה ויקבל את המרב שמה שצריך מבחינת קדושה וטהרה ויהדות, כי הגענו כאן לארץ ישראל מארבע ארצות הגולה. אנחנו חייבים להיות עם אחד, חייבים להיות באהבה, באחווה, בשלום, ברעות, ולהיזהר מאוד מאוד על קדושת הפה, שחס ושלום לא, שהפה לא יכניס דברים לא טובים ולא יוציא דברים לא טובים, כמו שדרשו רבותינו על הפסוק, כל עמל האדם לפיהו. כל עמל שאדם עמל בעולם הזה לעולם הבא, הוא במה שיש לו בפה. מה בפה? אז הגאון מבינה כותב, אין מה שמכניס לפה, אין מה שמוציא מהפה. אז צריך מאוד להיזהר. והקדוש ברוך הוא ישכין שלום בתוך מחננו, ונזכה בקרוב לגאולה שלמה.
אמן ואמן. אנחנו כבר נפנה אל השואלת הראשונה, מאזינה מירושלים, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שבת שלום, שבת שלום ברכה.
אני רציתי לשאול שאלה עקרונית. אישה שהתגרשה וקיבלה את התכשיטים מהנישואים הראשונים, יש איסור להשתמש בהם בנישואים שניים? כמובן, לא טבעות נישואים.
גם כולל טבעת נישואים, סליחה. טבעת נישואים זה אישי, שייך לאישה, ואף אחד לא יכול לתבוע את זה ממנה, ואין על זה שום כבדה ולא חשש ולא איזה הרגשה. יכול להיות שכלפי הבעל, אם הוא יודע, הבעל השני יודע שזה בנישואים ראשונים, זה קצת יכול לגרום לו איזה הרגשה לא טובה, זה משהו אחר. זה אני רגשי, אבל מבחינה הלכתית, מבחינה אפילו... אני יכול לומר גם קבלית, מבחינת הקבלה, מבחינת הזוהר, מבחינת כל הספרים הקדושים, אין שום בעיה בכל התכשיטים שיש לה לאישה, וזה לא מעניין את אף אחד מאיפה יש לה את זה, מתי קיבלה את זה, ממי קיבלה את זה, זה שלה, זה במתנה גמורה, יכולה להשתמש בזה מתי שתרצה, איך שתרצה. שיהיה לכם בהצלחה.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו פונים אל אברהם מבני ברק, בבקשה.
שלום הרב.
בת שלום.
אני רוצה לשאול, הייתה לי אחות שנפטרה כמעט לפני שנה, היא הייתה מנגולית, אז אם כן, היא הייתה כל הזמן בבית חולים חולי נפש. השאלה, אם היו צריכים להגיד עליה קדיש, מה עשים בשנה?
אתה שואל, בת כמה הייתה?
אם הייתה בת 30 ומשהו, היא הייתה מנגולית.
עברה גיל מצוות, עברה גיל מצוות.
כן, כן, עברה.
עברה גיל מצוות, אמנם, לפי ההלכה, זה בכלל אדם שהוא לא בר עונשין, אבל בכל זאת, ידוע שאמירת הקדיש, ואני אסביר לך את הנושא הזה, רבנו ארי נזקק לשאלה הזאת, בעקיפין, אבל רבנו ארי כתב בספר שער הכוונות, שהאמירת הקדיש היא לא רק להציל מעונש בעולם האמת, אלא היא גם להעלות את אותה נשמה במדרגה יותר גבוהה. כלומר, שתי מטרות יש לקדיש. ואותה שאלה נשאלה להבדיל לאלה שנהרגו על קידוש השם. מה יעשו אלה שנהרגו על קידוש השם? כשהם ידוע שאין עליהם דין. כי בגמרא כתוב שהרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד כנגדם. אז באמת, אלה שנהרגו על קידוש השם, הם לא צריכים כמעט, לכאורה, לא צריכים שיאמרו עליהם קדיש. וכן, מה עם שבתות ומועדים שבאותם ימים אין גיהינם? שנאמר, והיה מדי חודש וחודשו, בשבת ושבתו וכל בשר להשתחוות לפני, אמר אדוני. אז אומר רבנו ארי, שלא, יש את הסיבה השנייה. הסיבה השנייה להעלות את הנשמה למדרגה יותר גבוהה. ולכן אומרים קדיש הן על מי שהוא בר עונשין, והן על מי שהוא אינו בר עונשין, אומרים את הקדיש. אז כי לקדיש יש שתי מטרות. יוצא שגם לזאת, ביום הפטירה שלה, כן יהיה אפשר, כן צריך ויהיה אפשר לומר קדיש בשבילה, כדי להעלות את נשמתה למדרגה יותר גבוהה. שיהיה לכם בשורות טובות.
תודה רבה, יישר כוח. כעת שרה מבני אייש, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. אמנם עבר פורים, אבל יש לי שאלה שפשוט מטרידה אותי. אני רוצה לשאול את כבוד הרב. אני רוצה לשאול, במה זכו מבני בניו של המן שישבו בלשכת הגזית? ואיך קיבלו אותם? אלו הם היו מבני עמלק.
כן, זו שאלה שכל המפרשים התחבטו בה. יש רצו לומר שזה מהנקבות ולא מהזכרים. יש רצו לומר שאחרי שסנחריב באו בלבד את הכל, אז לא נשאר מזרע המלך, אנחנו לא יודעים לזהות אותם. ולכן המצווה הזו נשארה ודאי בתורה, שום דבר בתורה לא משתנה, לעולם לא ישתנה. אבל זה בהחלט, בהחלט כן, הקדיש הזה, סליחה, אני פשוט מישהו כאן, סיבן לי איזה משהו. אבל בוודאי שהעניין הזה של בני המן, כיוון שכך נפסק גם שולחן ערוך ובן העזר. שולחן ערוך ובן העזר נפסק שאחרי שסנחריב בלבל את כל הארצות ואת כל השבעים אומות, לא נשאר לנו היום. לא יודעים מי זה אדום, ולא יודעים מי זה מואב. והתורה אומרת, אתה צריך את מואב, במלחמה, לא יבוא המוני ומואבי ויקרא לשם, אז אם היום יבוא אחד, אנחנו נגיד זה המוני, זה מואבי, לא יודעים. לכן, כמו שאנחנו לא יודעים, אז לא נוכל לדעת. לגבי השאלה הראשונה, מה זכו, אז כתוב שבכל דבר יש פה איזה ניצוץ, ניצוץ קדוש. אז המן הרשע, רשע היה, אבל היה בו איזה ניצוץ של קדושה, שהוא בלה אותו, גנב אותו מאיתנו, לא שהוא קדוש. חלילה וחס לומר את זה. המן היה רשע היה, אבל היה פה איזה ניצוץ, ואותו ניצוץ שנכנס בהמן, מזה נולד אחר כך שמואל ברשילת, או מה שכתוב שם בני בניו של המן. אז לכן, זו הסיבה שצריך לומר, ארור המן ברוך מרדכי, עד אלה ידע. יש בזה עריכות גדולה, כרגע לא נעריך בזה, אבל זה הסוד, שגם בדבר, לא גם, אלא בכל דבר יש קדושה, והתפקיד שלנו, להוציא את הקדושה מתוך הטומאה, להחזיר אותה אל מקומה העליון כבראשונה. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים, כבוד הרב, נכתב כאן בבית הכנסת יש כהן ויש לוי. עקב סכסוך שיש לוועד עם הלוי, החרימו אותו לעלות לתורה. יש פעמים שהכהן יוצא על מנת לאפשר ללוי לעלות. האם זה תקין?
זה תקין שהכהן ייתן אפשרות ללוי לעלות, וזה לא תקין שהוועד מחרים איזה מישהו מיחידי הקהל. צריכים לעשות את זה רק בהסכמת בדין, או אם יש איזו סיבה, אבל לא נראה לי על פניו, אין לנו היום שום סיבה ואין לנו שום תוקף להחלטה כזאת להחרים מי ממתפללי בית הכנסת. אלא אם כן מי שעבר על איזה עבירה או עובר בזדון איזה דבר שהוא מוזכר בשולחן ערוך, או לפי הכללים שיש לא עלינו בחושן משפט, אני לא אפרט כרגע, אבל בכל אופן, בוודאי שזה לא נכון ולא תקין לעשות זאת, להחרים מישהו או להרחיק מישהו, אנחנו צריכים תמיד לקרב ולא להרחיק. תודה.
תודה רבה. ברשות הרב נחזור על מספרי הטלפון 530-268502, 530-268502, למי שרוצים לעלות לשידור, לשאול שאלות את הרב, ובאמצעות המסרונים 624-5566, גם כן באזור חיוג ירושלים. אנחנו פונים אל יואב מבני ברק, בבקשה.
שלום כבוד הרב, על השמיעה?
כן.
שלום כבוד הרב, יבורך הרב פי עליון, שיזכה לבוא פני משיח, על כל החיזוקים, בכל הבחינות. רציתי לשאול שאלה, יש לי חתן, שהוא אברך, הוא שומר הבנותם. הוא שומר הבנותם, ואני... אבל החתן שלי, ואני יש לך שאתה לא מוצא שבת רגיל, יש מלא רגיל, הוא אומר שלא יוצא את החולה בזה. האם זה נכון? הוא צריך לחכות דווקא על רבנו. תאמו שאני לא שמר רבנו, תאמו יכול להוציא אותו בהבדלה.
עקרונית, מבחינת ההלכה, אתה יכול לומר הבדלה, וכי...
לא אני, השאלה, אם הוא יוצא, לא אני, אני יודע את זה.
הבנתי, אני אסביר את דבריי רגע. כן. יש בגמרא יותר מזה. אפשר לעשות אפילו בזמן שבת, אפשר להתפלל של חול. אמנם שם מדובר על תפילה ואמירת הבדלה בחונן הדעת, לא הבדלה על הכוס. יש שתי, הרי ידוע שבמוצאי שבת אנחנו עושים שתי סוגי הבדלה. הבדלה אחת מבדילים בתפילה שאומרים אתה חוננתנו, וההבדלה הזו מתירה לנו לעשות מלאכה. הבדלה שנייה זה על הכוס, מתירה לנו לאכול ולשתות. אז אפשר להתפלל של חול בשבת כשיש צורך, כגון אנשים שמצאים באיזה מצב חירום, או אני זוכר שהייתי ילד במלחמת זמן מבצע סיני, אז הייתה הפעלה, וכבר אם ירדת השקיעה כולם הלכו לבתים, אז התפללו בירושלים כל בתי הכנסת, אשכנזים וספרדים, התפללו לפני השקיעה תפילת ערבית של מוצאי שבת, והזהירו את הציבור באיזה שעה בדיוק יוצאת שבת, שאז לעשות את ההבדלה ולהדליק. אז עכשיו זה לגבי התפילה, אבל לגבי עשיית ההבדלה שהיא מתירה במלאכה, אז השאלה שלך במקומה עומדת, שלפי זמן רבנו תם, בהחלט הוא צריך להוציא את השבת ולעשות חול רק בזמן רבנו תם, כי הוא קיבל עליו כמנהג את סברת רבנו תם, אמת. אבל עדיין אתה יכול להוציא אותו ידי חובה, אף על פי שאצלו הוא נוהג כדעת רבנו תם. למה? כי ההלכה נפסקה כשיטת הגאונים, שחצי שעה 30 דקות אחר השקיעה אפשר לעשות הבדלה, כיוון שה-20 דקות זה נקרא בין השמשות, וה-10 דקות הנוספות אנחנו עושים של תוספת מחול על הקודש שווה 30 דקות. יש בירושלים שנהגו להוסיף 38, יש נהגו 40 ויש נהגו יותר, כל אחד כפי מנהגו, אני לא נכנס לזה כרגע, אני מדבר נטו הלכתית, שיטת הגאונים, 30 דקות אחרי השקיעה אני יכול לעשות כבר הבדלה ולהוציא את השבת. אז מה שנוהגים כרבנותם זה מנהג וזה לא הלכה. אמנם מרן פסק את זה להלכה לגבי מוצאי שבת ולגבי מוצאי יום הכיפורים, אבל דעת כל הפוסקים שזה רק מצד חוברה, כיוון שזה צאת השבת ושבת היא דאורייתא, אז אנחנו עושים כן במוצאי שבת. יוצא שלעיקר ההלכה יכול אתה לעשות הבדלה אחרי עבור חלוף חצי שעה מהשקיעה או יותר, והוא ישמע ויצא ידי חובה ולא יעשה מלאכה עד שיצא זמן רבנותם. תודה רבה.
כן, שלום כבוד. שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
כן, רציתי לשאול לגבי שבת השכרה. עכשיו, תמיד עושים שבת לפני יום הפטירה. עכשיו, מה קורה אם יום הפטירה יוצא בשבת? אז יש כאלה שאומרים לי, תעשה שבת קודם ושומרים באותו יום. עכשיו, השאלה אם באותו יום שהפטירה דנים את האדם באותו יום. שאלה אם דנים בשבת. אם לא דנים בשבת, אז עדיף שבת קודם.
זה לא בגלל שדנים, בגלל שמעלים אותו למדרגה יותר גבוהה. האמת, שאלה הזו נשאלה אצל הגאון הרב פעלים, ודן בזה בעריכות. מעיקר הדין והמנהג זה אותו יום בלבד. כלומר, אין עליך חיוב לומר קדיש, אלא באותו יום שחל יום הפטירה. כך נוהגים האשכנזים, אפילו כשזה חל בחול. כלומר, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, הם אומרים אותו יום בלבד. הספרדים נהגו להתחיל מליל שבת שקודם לכן. מאחרי אמירת במה מדליקין, הקדיש של עם ישראל, מתחילים אותו לומר על אותו נפטר באותו שבוע שחל בו. מה קורה בשאלה שלך שזה חל בשבת עצמה? אז רק שבת. הרב פעלים אומר שיש מנהג שמתחילים שבת קודם. זה לא שזה חובה. אנשים הרבה דברים בעיוני מנהגי הבלות או מנהגי השכרות, עשו את שאין או צריך כצריך. זה לא חובה, זה רק מנהג. אבל מעיקר המנהג ומעיקר הדין, יש לו לומר קדיש באותו יום בלבד, זאת אומרת אותה שבת. יוצא, מי שחל הפטירה של אביו, נאמר באלף בניסן, שזה שבת הבאה עלינו לטובה, שהיא שבת החודש, יאמר באלף בניסן, אם רוצה להתחיל משבת זו, יכול להתחיל משבת זו ולומר במשך כל השבוע, כי יש בזה עניין. לגבי דנים או לא דנים, זה לא עניין רק של דנים, כבר הזכרנו. דנים כדי להעלות אותו למדרגה יותר עליונה, כל שנה בשנה, ואז ככל שאנחנו נאסוף לו זכויות כאן, אז כך יהיה מצבו טוב למעלה. תודה רבה.
השאלה
היא,
דנים בשבת?
לא, לא דנים בשבת. זה לא עניין שדנים בשבת. זה עניין שמוסיפים לו זכויות בשבת. הרי אנחנו עושים השכרה בשבת. תסתכל, הרש"ל, תשובת הרש"ל, יש פשוט מהרש"ל, רבי שלמה לוריא, שכן עושים השכבה בשבת למתים. כך פסק גם מרן, שכן עושים באבקת רוחל, פשוט אבקת רוחל. למה? כיוון שיש עניין להגביר זכויות של נפטר גם בשבת קודש.
אוקיי, תודה רבה. השם יתן לך בריאות מעליה, תמשיך לעשות
חיי. וישועות ונחמות.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל אלי מנתיבות, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה, שבת שלום.
כבוד הרב, יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה בהלכות גזל. אני שואל את כבוד הרב בשם כמה מאות אברכים, תושבי נתיבות. אנחנו לומדים ברשת כוללים.
אל תפרט פרטים, לא צריך להגיד מקומות.
לא, בלי פרטים. אני שואל...
למה אתה מזכיר?
אלי, תשאל את שאלתך בבקשה.
סליחה, הבנתי את השאלה ואני כבר ברמז, מספיק רמז. לפי ההלכה זה לא גזל, אין בזה שום גזל, כך פסקו גדולי ישראל. כן, מה השאלה השנייה?
שאלה השנייה, הרב, שמעתי שבוע שעבר את הדיסק שכבוד הרב הוציא על שבחו של הרב עובדיה יוסף, ורציתי אם הרב יכול לומר כמה מילים על בנו הראשון לציון.
אני לא מכיר את הדיסק הזה, אני לא הוצאתי שום דיסק. אני לא יודע באמת
מה אתם אומרים.
ובוודאי שהתוכנית הזאת לא יועדה לקידום איזה עניינים או איזה חלילה וחס, איזה מטרה. התוכנית הזו נועדה לענות בשאלות בהלכה או בענייני מנהגים לכל מיני עניינים. שאר הדברים, בבקשה, אני פנוי בכל מיני קווים שאתה יכול לפנות עליהם ולהעזר בהם. תודה רבה לך.
תודה רבה. שלום. יישר כוח. נזכיר ברשות הרב למאזינים, מבקשים שאלה אחת בלבד, וכעת אנחנו פונים לשאלתה של נחמה, בבקשה.
כבוד הרב, אנחנו מתעניינים על בינה של עולם, כשנשא אתם מתאים לנו כל כך הרבה בריאות וכוח בכל מה שידינו.
תודה.
ואני חותם שהשם ישיב לכם בריאות שלמה ומושלמת עד לגאולה השלמה. תודה רבה, כבוד הרב. יש לי שאלה לגבי בראשית תמן שמופיע בסוף הסידורים בשחרית, ויש שאלה שאני תמיד שואלת את עצמי, מדוע הסגולה של שמירה מעצב ועצבות היא דווקא לשבת ולא מכוונת ליום יום?
לא, קודם כל אני אסביר למאזינים במה דברים אמורים. יש קטע שמופיע בספר תיקוני הזוהר שכתב אותו רבי שמעון בר יוחאי. הרשם רבי שלום בוזגלו עליו השלום, בעל כיסא מלך שהיה מקובל קדוש ונורא, מחבריו של רבי אברהם אזולאי לפני קרוב ל-400 שנה. רק סליחה, אני שומע את עצמי כפול וזה מפריע לי, יש שם איזה רדיו או קו.
לא, כל סגור. אני יכולה להוריד את הפעם, אני אסגור את הטלפון.
בסדר, אני אסביר את העניין. אז הוא כתב כיסא מלך ש...
הרב איתנו?
כן, אני איתכם.
בבקשה.
שמקובל אצלנו, כך כתב בכיסא מלך, רבי שלום בוזגלו, שרבי שמעון בר יוחאי בשהותו במערה במשך 13 שנה, שם חיבר את ספר תיקוני הזוהר. באמת מי שרואה את הספר הזה, זה ספר מדהים ועמוק מאוד מאוד. ועל זה כתב הגאון רבי יוסף חיים בשיר של בר יוחאי, באות עין, זה לפי א' ב', ואמרתם כל אחד רבי שמעון בר יוחאי, שם עשה 70 תיקונים יקרים מפנינים, בעם תיקן העליונים אדוננו בר יוחאי. זה מילים שלהבת אש, זה ממש מבעיר את הנשמה ומזכך אותה, זה קדושה וטהרה. אז רבי שמעון בר יוחאי בהיותו במערה שם כתב את ה-70 תיקונים שהם פירושים על המילה בראשית, וזה מה שהמאזינה הנכבדה שאלה, שמה זה בראשית המן ומה נכנס שבת. ביאר שם את המילה בראשית וחילק אותה לשני חלקים. בראשית ירא שבת, כלומר היראת שמיים באה לאדם משמירת השבת ומהשבת הקדושה, כי שבת קודש היא מיוחדת לנו, לעם ישראל, ובה אנחנו שומרים את, כששומרים את השבת מקדשים אותה, כמו שכתב הרמ"ק, ששבת יש בה שלושה חלקים. חלק אחד זה שמירת השבת. שמירת השבת, לדעת את כל התן מלאכות האסורות בשבת, כל הדברים האסורים והמותרים בשבת. החלק השני זה קדושת השבת, שזה עניין של קודש ובשבת, לא להחלל אותה, לא לדבר דברי חול, לא לכעוס, לא להיות עצוב בשבת, להיות שמח בשבת. החלק השלישי זה עונג שבת. כלומר, להיזהר בסעודות השבת, וזה כולל גם כבוד השבת, שזה ה... לבוש, והזוהר גם מקפיד שפרשת עקב, שאפילו הדירה תהיה שונה בשבת. מה פירוש שונה? מרבדים מיוחדים, שטיחים, כיסויים, מפות, הכל, הבית עצמו צריך להיות שונה בשבת מאשר בחול. כנ"ל גם הכלים, מי שיכול, הסכום, כל יתר הדברים, הכל. שבת זה צורה מיוחדת, זה דבר מדהים. למה? כי אז אנחנו מקבלים נשמה יתרה בשבת. אמנם היא מסתלקת מוצאי שבת, אבל טעות לחשוב שאנחנו עוזרים ביורדים. לא. אנחנו עולים כל שבוע בעוד מעלה, בעוד מדרגה. וכך שבת נותנת לחול. בקטע הזה, אני חוזר לשאלה, הקטע הזה של בראשית תמן, שם מדבר על העניין של שבת והעניין של שמירת ברית, גם יש אותיות ברית אש בראשית. זה כל זה פירוש של רבי שמעון בר יוחאי. לא, אני לא... לא הוספתי משלי כלום מאומה. הכל רבי שמעון בר יוחאי דורש במשך כל הספר, אורך הספר הזה, שהוא ספר תיקוני זוהר הקדוש, את כל ה-70 פרקים, 70 תיקונים, שמעריכים בעניין המילה בראשית. הקטע הזה של בראשית המן שהביאו אותו בסידורים, מפני שכך כתבו חכמי הקבלה, שיש בו סגולה לשמירת הברית, יש בו סגולה לתיקון הברית, ויש בו גם סגולה לתיקון הכעס, לשמחה, להצלחה, לעוד דברים ממלא. וזה בעיקר האמת לגברים, אבל גם זה לא מונע מנשים לומר את זה. אני יודע שהיום הנשים מרבות באמירת בראשית המן יותר מאשר זה, והיום ברוך השם גם יש הרבה סידורים שמקפידים להדפיס את הקטע הזה שם, אם זה לפני תפילת שחרית, אם זה אחרי תפילת שחרית, לא משנה, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, איך שהוא מבין או מה שטוב לו. אבל בוודאי שזה הסוד ששבת מביאה יראת שמיים, שבת מביאה קדושה, שבת מביאה הרבה הרבה טהרה לנו לכל עם ישראל. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים, האם ראוי להלביש פיג'מה ובה צבע אדום באופן ניכר לילד בן 6?
אין שום בעיה. לגבי פיג'מה, שזה פוזמק, זה לבישת בגד בתוך הבית או בשעת השינה, זה לא מפריע. אמנם הצבע האדום, יש בזוהר שזה קצת שלילי. רמק, עליו השלום, רבן משה קורדבירו, גדול המקובלים בדורו, שנקרא רבו של רבנו ארי, שלו, אחד החיבורים שלו, יש לו המון חיבורים, אחד החיבורים הנפלאים, פרדס רימונים, לא יודע מתי הספיק לכתוב כל זה, הוא חי 48 שנה, רבן משה קורדבירו, היה בדור של מרן, מרן הספיד אותו בפטירתו, והוא כתב אחד הספרים המרכזיים שלו, זה פרדס רימונים. יש שם שער שנקרא שער הגוונים, כלומר הוא מדבר על צבעים. הוא אומר שם שיש שלוש גוונים, יש עיקריים שהם אדום, תכלת או כחול וירוק. הוא אומר הירוק לקחו המוסלמים, האדום לקחו הנוצרים, שזה למעשה אדום, ואנחנו לקחנו את הכחול תכלת, שזה הצבע תכלת, דומה לים, וים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. הוא מעריך בכל הסודות שלה, שיש בגוונים, ומקור דבריו זה מזוהר הקדוש. לא שאנחנו מייחסים איזה קדושה או משמעות לגוונים, אלא קדושה מייחסים רק לדברים רוחניים, אבל הרוחניות באה כאן, יורדת ומתלבשת בדברים גשמיים. אז הצבע האדום הוא קצת שלילי, יש בו הרבה שלילה, ולכן תראה רוב דקלי אומות העולם מורכבים מהצבע האדום, ואלה שהקומוניסטים בזמנם זה ממש כולו אדום, זה השם הצילנו. כמו שהגמרא אומרת על הפסוק, עשיו הוא אדום ועשיו, אז אומרת, הוא אדום, ארצו אדומה, מאכלו אדום. רואים שהגמרא קצת, לא קצת, אפילו הרבה, מתייחסת קצת באופן שלילי, אבל לא שמעכשיו יעשו כל דבר של אדום. יש כאלה שאוהבים את האדום, זה עושה להם טוב, אין בזה שום בעיה. אבל בהלכה מובא, הרמב״ם כתב שאישה לא תלבש בגדים אדומים שיוצאת החוצה, שזה מושך את העין, זה לא טוב. גם האדום הוא קצת, יש בו קצת דין, לא כל כך סימפטי, לא כל כך מומלץ, אבל מי שאוהב את זה, בסדר. התחלת הרבה יותר יש לו עניין גדול, לכן זה שייך לנו, לעם ישראל. השם יעזור שנעלה מעלה מעלה.
אמן ואמן. עוד שאלה שמתייחסת לנושא בגדים, האם אפשר להשתמש בבגד שלא רוצים ללבוש אותו יותר לניקוי כמטלית?
אם הוא בלה הבגד הזה וכבר התקלקל מלבישה או לא נאה ללבוש אותו, ודאי שאנחנו נוכל נעשה ממנו מטלית, נעשה ממנו כל מיני דברים, כי צריך לדעת שמעיקר הלכה אסור לבזות את הבגדים. כמו שראינו אצל המלך דוד זקן וחסו בבגדים, לא יחם לו. אבל אם הוא ראוי עדיין ללבוש, אז כדאי לחפש אנשים שכן יהיו מעוניינים ללבוש אותו. אם אין מי שידרש אותו, אז הנה חינם, מותר לעשות מזה מטלית.
שלום עליכם מורנו ורבנו.
שלום, שבת שלום.
עורכים משנות חיים, הרב פה שלמה.
אמן.
הרב, רצינו לשאול, נולדה לנו בת לפני שבוע.
כן.
וקראנו לה בשם, ועכשיו אנחנו בתוך השנה של האמא.
כן.
התחרדנו שלא קראנו לה בשם של האמא, בשם שני של האמא.
כן.
אבל האמא נפטרה בגיל מאוד צעיר ממחלה. השאלה אם זה...
יפה שאלת. יש בהלכה, ידוע שלא טוב לקרוא על מי שנפטר צעיר, או מי שעבר איסורים, או מי שנפטר באופן טרגי. אבל יוצא מהכלל, אני מדגיש, יוצא מהכלל, הורים של האבא או של האמא. ואז השאלה בהלכה נשאלה, כך הביא הרב זוכר הברית ועוד בשם האחרונים. מה עושים? במקרה כזה ההלכה אומרת לקרוא שתי שמות, שם אחד של האב ושם שני שלה. לא עליכם שלא יבוא על אף בר ישראל. כאשר אישה בהיריון בבעלה נפטר ונולד לה בן. נולד בן ורוצים לקרוא אותו על שם האב, זה מצווה. אבל מצד שני יש בעיה, האב נפטר צעיר, הנה בצורה, זה מוות לא טוב, שלא זכה להכניס את בנו לברית מילה והלך לפני כן לעולמו. להלכה קוראים את שם האב עליו ומוסיפים לו שם נוסף. אז אפילו מקרה כל כך קיצוני, להבדיל, 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 מקרים כאלה, כך ההלכה, שהן מצד האמא של האמא, האבא של האמא, האבא של האבא והאמא של האבא, שנפטרו אחד מהסבים או הסבתות, לא עליכם במצב לא נעים, לא טוב, לא טבעי, או קיצור ימים, קוראים שתי שמות. אז אפשר בהחלט, כמה שקראתם את השם העיקרי, עכשיו אתם רוצים לקרוא גם את שם האמא, יכולים מחר לעשות מי שברך בשתי השמות יחד, ואין שום חשש, ואל תפחדו ולא תחששו. יהיה לכם סימן טוב, מזל טוב, לנו ולכל ישראל.
תודה רבה, יישר כוח. כעת שולמית מירושלים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, יש לי שאלה, יש מיני בר שהוא מותר לשימוש למים חיים בשבת. אני רוצה לדעת מה הרב אומר על זה.
לא מכיר, האמת שאני לא מכיר את המיני בר.
סליחה רב, מפרסמים את זה ברדיו קול חי וברדיו קול ברמה, שזה ערוץ דתי.
לא יודע, אני לא אחראי לערוצים. לא מינו אותי עדיין שר הערוצים הדתיים.
לא, כמובן שלא, אבל אני אומרת שאם מפרסמים את זה, לא יכשילו בטח אנשים.
שלמית, הרב משיב לך שהוא לא מכיר את העניין.
אני אומר לך שאני לא מכיר את הטכנית. טכנית זה דבר שטכנית, בפרט העניין טכנולוגי או חשמלי. שאני לא מכיר אותו, אני לא יכול לחוות דעה איך זה עובד, מה זה עובד, ולמי זה מותר. יכול להיות שתראו את זה לחולים או לזקנים או למוסדות מסוימים של קשישים. ויכול להיות שהתירו את זה לכל הציבור, אני לא יודע. האמת שלא לא מכיר את זה. כי אני לא מאזין לרדיו גם, שצערי. אין לי זמן להאזין לרדיו. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת ליאור ממגדל העמק, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום.
כל רפואה שלם על הרב.
תודה.
שמחים שהרב חזר אלינו. קדוש ברוך הוא לך כוח.
כן, בכבוד.
שאלה הרב, לגבי מנחה של שבת. ראינו שבן ישחק כותב בשנה הראשונה לגבי מנחה ביום חול שלא עשה מנחה גדולה, אבל בשבת יש עניין שכן עשה מנחה גדולה בשבת, גם ראינו בשיבת ציון בחלק ב' את העניין הזה. השאלה היא למה יש הבדל בין שבת לבין יום חול בעניין של שבת גדולה?
אז בשיבת ציון
במנחה גדולה, סליחה,
מוזכרים שם, אני חושב, הסיבות. הסיבה העיקרית, כך נהג הגאון מבינה, זה ידוע שהוא הנהיג, ועד היום הרבה בתי כנסת בהרבה ערים נוהגים כך להתפלל מנחה גדולה בשבת. אין בזה שום בעיה. והסיבה, אחת הסיבות, בגלל שהיו נוהגים לעשות סעודה שלישית, והסעודה השלישית שלהם הייתה מוקדמת וגם יותר מורחבת. היו עושים סעודה קלה בבוקר אחרי תפילת מוסף, ואחרי זה הולכים לבית הכנסת או ישנים מעט, הולכים לבית הכנסת פלים מנחה גדולה, באים לבתיהם, עושים הסעודה שלישית, והייתה סעודה יותר בשרית וחשובה, אז לא ראוי להתפלל מנחה אחרי הסעודה הזאת, אלא צריך להקדים, לכן נתפלל מנחה קודם. זה טעם אחד. יש עוד טעמים, שכל מה שאמרו שלא להתפלל מנחה גדולה זה דווקא בחול, אבל בשבת שאנשים פנויים ממלאכה וכולם, זה כן. עוד סיבה יש על פי הקבלה. על פי הקבלה, כיוון שבתפילת מנחה של שבת יש זה שעת רצון, לכן אנחנו אומרים שם, ואני תפילתי לך השם את רצון. וגם זה נקרא העבד אל העבים. כלומר, אז מתגלה אור גדול מאוד, כמו שרבי שמעון בר יוחאי כתב בספר הדרה רבה, זה מופיע בפרשת נשוא בזוהר הקדוש. ותיאר שם איזה תיאורים מדהימים מה קורה בתפילת מנחה של שבת. וכך אומרים שם, יכירו בניך וידעו כי מאיתך היא מנוחתם, מאיתך מאת כתר היא מנוחתם, ועל מנוחתם הקדישו את שמך. אז זה שמחה כזו גדולה בשמיים. וכאן, ולכן משה רבנו נפטר בעת רצון, זה באותה שעה, שלושה נפטרו שם באותה שעה, משה, יוסף ודוד, זכותם תגן עלינו, כנגדם אנחנו אומרים שלוש צדקתך. אז אם כן, יוצא שמנחה יש בה מעלה גדולה, ומשיגים אור גדול בתפילת מנחה של שבת, ולכן ככל שמקדימים להשיג את האור הזה, זה טוב וכדאי. תודה רבה, שבת.
ותתחיל הרב להתפלל מנחה קטנה ביום חול?
אני חושב שהסברתי מספיק, כן, בחול כן.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים, ונכתב כאן, מי ששלחה את המסרון אומרת שהיא הייתה בשליחות בשנה שעברה. שאלתי את כבוד הרב האם אני צריכה לשמור יום טוב שני בחול, וחזרתי לארץ השנה. אני מוזמנת שוב לבוא לקהילה, כנראה בחול, לחג הפסח. האם גם השנה צריך לשמור יום טוב שני, מכיוון שלאחר החג אני חוזרת לארץ?
שוב, השאלה, יש הבדל מנהגים בין האשכנזים לספרדים בזה? זה א', ב', שאלה אם היא רווקה או נשואה. זה מאוד משנה את המצב. אם היא רווקה, אז ייתכן שהיא כן נמשכת אחרי המקום שבו היא נמצאת. על צד שאם היא תמצא שם בן זוג שימצא הם בעיניה, והוא ייתן לה תנאים טובים שהיא תסכים להישאר שם, אז היא תיקרא בת חוץ לארץ, ולכן יחולו עליה עניינים מנהגי חוץ לארץ. אבל על צד שהיא נשואה, ולא משנה אם בעלה איתה או לא בעלה איתה כרגע, ובחוץ לארץ בשתהות, אז היא נגררת אחרי ארץ ישראל ולא חוץ לארץ. אבל על פניו נראה לי שכן, היא מדברת על שליחות, אז כנראה שמדובר על רווקות, בפרט שהיא שאלה שאלה כזו בעבר. אז אם זה כך, באמת, אז היא צריכה לשמור יום טוב שני. וגם מי שלא צריך לשמור יום טוב שני, בפומבי אסור לו לעשות מלאכה, כלומר לנסוע ברכב או לעשות איזה דבר שלא יזלזלו בני חוץ לארץ בקדושת יום טוב שני, חס ושלום. כל טוב.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו פונים אל מאזין מהמרכז, בבקשה.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום, ברך.
עשי שאת הרב, לגבי הקדיש שאמרו לפני קווה בשחרית ובמנחה לפני עלינו שבת, ובערבית גם כן שאמרו לפני עלינו שבת.
כן.
מה הנוהג שמי אומר את הקדישים?
כן.
האם כל אדם או דווקא יתום?
זה האמת שזה כל אדם. ולמה? צריך לדעת שקדיש נקרא, כך מכונה בפוסקים, מתיקוני התפילה. כלומר, תקנו לנו סדר תפילה. היום כל התפילות שאנחנו מתפללים, בעיקר הספרדים, הם על פי רבנו הארי. אנחנו לא נוכל להימנת מזה. כל ספרדי שיגיד לך אחרת, הוא לא יודע מה הוא אומר. כי מי אלוקנו ואלוקי אבותינו זוכרים זיכרון טוב מלפניך. עד סיום עלינו לשבח, שאנחנו אומרים אחד ושמו אחד, זה רבנו הארי תיקן. כי אחרת זה לא, זה סדר אברהם גאון, זה משהו אחר. מחזור ויטרי, משהו אחר. תראה את הנוסח הבלדי של התימנים, ותראה את הנוסח הליטאי הקדום, בכלל אחרת. זה לא אותו סידור. אז היום הסידור שלנו מתוקן על פי רבנו הארי, ויש פה שלבים של קדישים. והקדישים האלה הם חובה. זאת אומרת, זה לא מנהג, אלא זה חובה, וזה חובה על החזן. וזה לא משנה אם הוא יתום או לא יתום, אפילו הסבא רבא שלו בחיים, הוא צריך כן לומר אותם. כי זה חלק, כמו שהוא אומר קדיש יוצר, ואומר קדיש תתקבל, הוא צריך להגיד גם את קדיש כווה. למה? נהגו לתת את זה ליתומים, אלה שיש להם תוך 12 חודש, או אלה שיש להם שבוע של יורצייט של הוריהם, שאומרים קדיש לעילוי נשמתם, אז נתנו את זה להם, אז הוא פטור מכך. אבל כשאין מי שיאמר, הוא כן צריך לומר. זאת אומרת, מעיקר המנהג צריך לומר. יוצא מהכלל, אני מדגיש, יוצא מהכלל, ואתה יפה דקדקת מדבריך, שהזכרת קדיש לפני עלינו לשבח של מנחה ושל ערבית, שזה כן תיקוני התפילה. אבל לפני עלינו לשבח של שחרית, כך מפורש בספר שער הכוונות, אם אני לא טועה בדף י"ח, שם כתב שקדיש זה נקרא קדיש בתרה, וקדיש דיתמה, וקדיש דרבנן. יש לו שלוש כינויים. קדיש בתרה, קדיש דיתמה, קדיש דרבנן. כלומר, זה לא מהחובה של תיקוני התפילה. אלא אם יש יתום, אם יש מי שצריך, יאמר אותו, קדיש על ישראל. ב. ואם לא, יגידו ברכו ויגידו עלינו שבח. זה בשחרית. אבל במנחה וערבית, הקדיש הזה יש למה, הוא מתיקוני התפילה. צריך לומר אותו מצד המנהג. תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה, יישר כוח. שאלה מהמסרונים, האם אפשר עדיין לתת זכר למחצית השקל?
ודאי, ודאי. אפילו עד ראש חודש, קודם כל זה לכתחילה עד ראש חודש ניסן.
ושואלים למי יש לתת?
וגם עם עבר, לכל מטרת צדקה. זה לא דומה למתנות לאביונים. מתנות לאביונים זה לעניים בלבד. אבל זכר למחצית השקל, כל מטרת צדקה. רוצים לכתוב ספר תורה, רוצים לבנות בית מדרש, רוצים להחזיק תלמוד תורה, רוצים לכל מטרה ציבורית של צדקה, אז לשם יינתן הכסף המיועד זכר למחצית השקל.
תודה רבה, יישר כוח. כבוד הרב, זו כנראה תהיה השאלה האחרונה. מה דינו של מחבת ומזלג נרוסטה שתוגן בו מאכל שהיה ספוג בדם של כבד?
מה דידו של אותו מחבת, או, אז קצת, כאן
או זה מזלג נרוסטה?
כאן מתחיל להיות קצת משובח, כי ברגע שזה תיגון, יש כאן בעיה האם מועיל לזה הגעלה, או כי יש ויכוח בהלכה. כל דבר של תיגון, כיוון שזה מתוגן בשמן, יוצא מהכלל שמן עמוק, על זה אני לא מדבר שזה נקרא בישוג, אבל לא שמן עמוק, שמן רגיל. של מחבת, וכבו הדין סכום מזלג ששימשו, יש אומרים שצריך ליבון, להלכה די בליבון קל. כלומר, אני צריך לנקות טוב את אותו כלי, הרי שספג, כי ספג דם של כבד, או אפילו ספג חלב, בשר וחלב, זה היינו אך. במקרה זה, זה אותו מעמד, יש כאן שאלה הלכתית בעלת אותו מעמד. אז מה שצריך לעשות, לנקות אותו היטב במסיר שומנים, ואחרי זה לעשות לו ליבון קל באש או בתנור. כן.
כבוד הרב?
כן, אני איתכם.
אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית.
כן, אז אנחנו שבת פרה, נסיים בשבת פרה, שבת של טהרה, וזרקתי עליכם מים טהורים. זו השבת שנותנת לנו את העניין שאנחנו קוראים בפרשת פרה. יש מי שכתב תוספות ראי יחסית, כך תוספות הראש, כך גם הריטב"א, שזה דאורייתא. להלכה זה נפסק שזה לא דאורייתא, אבל כדאי להיזהר. לשמוע את הקריאה הזאת של פרה אדומה, במפטיר, מוצאים שני ספרי תורה. ספר תורה אחד קוראים ביקהל פקודי, חזק חזק ונתחזק, והספר השני קוראים פרה אדומה. טוב שיעלה החשוב והנכבד שבקהל, הרב של הקהל, כדי להוציא אותם ידי חובה. טוב שיהיה גם ספר תורה מהודר ומוגה כהוגן, ואומרים את ההפטרה, שהיא הפטרה חשובה מאוד, שבה נאמר בספר יחזקאל, זרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל גאולכם.
אמן ואמן.
מצפים לגאולה שלמה במהרה. שבת שלום.
אמן ואמן, רפואה שלמה לכבוד הרב.
וחיים טובים ושלום, להשתמע תמיד בשמחות.
אמן ואמן, תודה רבה לכבוד.